צילום במזומן. בעסקאות אלו ישנה אפשרות לבחור כיצד יש לשלם את התמורה או כיצד יש לקבל את התמורה כי העניין עבור הנכסים או השירותים נשוא העסקה. אפשרות אחת לסלק את העסקה היא על ידי הענקת או קבלת מכשיר עוני על פי העניין. האפשרות השנייה היא על ידי תשלום קבלת מזומנים, תשלום או קבלת מזומנים על פי העניין. ולפני ההפסקה אמרתי לכם שצריך לחלק את זה לשני חלקים. אם האפשרות לבחור היא בידיים של העובד, או אם האפשרות לבחור היא בידיים של החברה. נתחיל קודם כל שהאפשרות היא בידיים של העובד. אם האפשרות היא בידיים של העובד, זה למעשה כמו אגף להמרה. אז אני מקריא לכם את הדוגמה, ואז יש לכם עמוד שאתם תכף תראו אותו, שממש השוויתי בין אגף להמרה, לטיפול שלמדנו, לבין מה שהם רוצים. זה כמעט אותו דבר. אז קודם כל דוגמה. א', דוגמה, בראשון לראשון 2005 העניקה חברה א' למנכ״ל את הזכות לבחור בין 5,000 מניות פנטום, אני עוצר שנייה, מה זה מניות פנטום? מניות פנטום הם מניות, זה כתוב לכם, לא לכתוב. מניות פנטום זה מניות דמיוניות שאנחנו למעשה פורטים אותן במזומן. 5,000 מניות פנטום שוות 5,000 כפול מחיר המניה באותו יום שאתה רוצה לדעת. עכשיו אם אני אומר לך, נותן לך 5,000 מניות פנטום בעוד 3 שנים, בעוד 3 שנים הוא פשוט ייקח 5,000, יכפיל במחיר המניה ויגיד לי תן לי כסף. זה לא התחייבות להנפיק לו מניות, זה מניות דמיוניות שמשקפות למעשה כסף שמחשבים אותו על ידי הכפלה של 5,000 במחיר המניה. זה מניות פנטום, זה כתוב לכם בהמשך, לא צריך לכתוב. לבין קבלת 12,000 אופציות של החברה. שימו לב, המנכ״ל עומד במצב שהוא יכול בתאריך ההבשלה לבוא ולהגיד לי או תן לי 12,000 אופציות או תן לי 5,000 כפול מחיר המניה כסף. ההענקה מותנית בכך שהמנכ״ל יעבוד בחברה עד ראשון לראשון 2007. החברה צופה כי המנכ״ל יעמוד בתנאי הנ"ל. החברה עמדה את השווי ההוגן של כל אופציה בסך של 14 שקלים. יש לכם את מחירי המניה לתאריכים השונים ונדרש לחשב את הוצאות השכר בחברה בשנים 2005-2006 ובראשון לראשון 2007 לרשום נקודות היומן תחת שתי אפשרויות, אם המנכ״ל החליט לקבל אופציות או אם הוא החליט לקבל מזומנים. אז בפתרון קודם כל כל העמוד הבא יש לכם את מה שאני הסברתי לכם לפני ההפסקה, שלמעשה התקן אומר יש פה בעיה של אי ודאות איך נפתור אותה? נפתור אותה כמו האג"ח להמרה. עכשיו איך פותרים אותה? אני אסביר. באג"ח להמרה, מה אנחנו עושים ביום הראשון? מוציאים את האג"ח ומוציאים את אופציית ההמרה כלמה. גם פה העסקה הזאת, 12,000 אופציות או 5,000 פנטום, רוצה לפרק אותה לשני חלקים. אני רוצה לחלק אותה ביום הראשון למרכיב הוני ולמרכיב התחייבותי. אז איך עושים את זה? באג"ח להמרה אנחנו עושים לוח סילוקין לאג"ח ואת האופציה מוציאים כלמה. פה עושים דבר כזה. רואים כמה 14,000 אופציות שוות ביום הראשון לפי מודל יום ההנקה. כמה זה שווה?
12,000.
ורואים 12,000 אופציות, כמה שוות? ורואים כמה 5,000 פנטום שווה. אם ה-12,000 אופציות שוות יותר מה-5,000 פנטום, ההפרש ביניהם זה המרכיב העוני. כלומר, למעשה הרעיון הוא שיש לך בטוח מרכיב התחייבותי. המרכיב ההתחייבותי שווה ל-5,000 פנטום. 5,000 פנטום זה 5,000 כפול מחיר המניה ביום ההנקה. המרכיב ההוני אולי יהיה, אולי לא. במה זה תלוי? האם 12,000 אופציות שוות יותר מ-5,000 פנטום? אם הן לא שוות יותר, אז אין מרכיב הוני. יש רק התחייבות, ואז חוזרים לחלק השני של התקן שיראיתי לכם לפי ההפסקה, לפני ההפסקה. אבל בואו נניח ש-12,000 אופציות שוות 200,000 שקל. ו-5,000 פנטום שווה 180,000. מה שלמעשה נוצר כפלאג נאמבר בין ה-200 ל-180 זה רכיב עוני. יהיה לנו התחייבות 180, רכיב עוני 20, ביחד 200. כלומר, אני בעוד פעם, ביום הראשון מחשב שווי הוגן מרכיב עוני, שווי הוגן מרכיב התחייבותי. אם השווי הוגן של המרכיב העוני, במקרה שלנו שווי הוגן של 12,000 אופציות, שווה יותר מהמרכיב של ההתחייבות, במקרה שלנו 5,000 פנטום, יהיה לי רכיב עוני. אם זה לא שווה, ושמתי לכם גם דוגמה שזה שווה פחות, אז לא יהיה רכיב עוני. עכשיו בואו נניח שבאמת יהיה רכיב עוני. 180,000 הפנטום שווה, האופציות שוות 200. הרכיב העוני יהיה שווה ל-20. מה עושים הלאה? בסדר, פירקתי את זה. מה שעושים זה דבר כזה. את הרכיב ההתחייבותי של ה-180,000, כל תקופה מעדכנים לפי השווי ההוגן שלו. למה? כי זה התחייבות. ואילו את הרכיב העוני שמצאנו אותו ביום הראשון, לא משערכים אותו, כי רכיב עוני הוא קבוע. אז מה עושים לו? פורסים אותו, לעתנה תקופת ההבשלה. נגיד שתקופת ההבשלה היא 3 שנים, שליש, שליש ושליש. כלומר, תראו, הרעיון הוא כמו אג"ח להמרה, שאני הענקתי לעובד מכשיר פיננסי משולב, שמורכב מהתחייבות וממרכיב עוני. ההתחייבות צריכה להיות מטופלת לפי החלק השני של התקן, ושווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. המרכיב העוני צריך להיות מטופל לפי החלק הראשון של התקן, מודל יום ההנקה. לא משערכים, רק מפחיתים לאורך תקופת ההבשלה. עכשיו אני עוד פעם אומר, אם ביום הראשון הרכיב העוני שווה מבחינת השווי שלו פחות מהרכיב ההתחייבותי, אז אין רכיב עוני, יש רק רכיב התחייבותי. שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, לא חייב שיהיה רכיב עוני. עכשיו, למה זה דומה לאג"ח להמרה? כי גם באג"ח להמרה אנחנו מפרידים את האג"ח, חושבים התחייבות, עושים עליה ריבית אפקטיבית, ואת הרכיב העוני שמים בהון העצמי ומקבעים אותו. פה, בשינויים המחויבים, זה פחות או יותר אותו דבר. ככה למעשה פתרו את בעיית אי-הוודאות, מה העובד יבחר בסוף, האם הוא יבקש כסף או האם הוא יבקש אופציות. אני הרי לא יודע מה הוא יבקש. לכן אני הולך בשני המסלולים, במסלול העוני ובמסלול ההתחייבותי. עכשיו איך זה עובד? תעברו לעמוד עם הטבלה, העמוד הזה. בואו נעבור שלב שלב ונשווה מה אנחנו למדנו באג"ח להמרה ומה הם רוצים מאיתנו פה. אחר כך נחזור כמובן לדוגמה שהקראנו ויש לכם גם את הפתרון שלה, אבל קודם כל נבין מה הם רוצים. ככה, תקופת הזמן, יום ההנפקה או ההנקה. הנפקה זה באג"ח, ההנקה זה באופציות, על פי העניין. באג"ח להמרה, מה שאנחנו עשינו, הפרדנו לאג"ח רגיל ולתקבול על חשבון אופציית רכישה, שזה חושב כפלאג נאמבר. במכשיר פיננסי מורכב של תשלום מבוסס מניות, הם גם עושים פחות או יותר אותו דבר. הרכיב ההתחייבותי הוא שווי הוגן של חלופת הסילוק במזומן, במקרה שלנו זה יהיה שווי הוגן של 5,000 פנטום, והרכיב העוני הוא פלאג נאמבר. פלאג נאמבר בין מה למה? ההפרש בין השווי הוגן של חלופת הסילוק במכשירים עוניים לבין השווי ההוגן של חלופת הסילוק במזומן. כלומר, בדוגמה שלנו, ההפרש בין שווי הוגן של 12,000 אופציות לשווי הוגן של 5,000 פנטום. אורך תקופת ההבשלה באג"ח זה אורך חיי האג"ח, ובתשלום מבוסס מניות, תקופת ההבשלה שהסכמתי עם העובד. סיווג במאזן לאורך תקופת ההבשלה. ואגח, להמרה יש לנו אגח רגיל, שזה התחייבות, ואופציית המרה, שזה הון עצמי. בתשלום מבוסס מניות, יש לנו רכיב התחייבות, שזה התחייבות בגין שכר עבודה, ורכיב הוני, שזה קרן הון. הוצאות בדוח רווח והפסד לאורך תקופת ההבשלה. באגח, יש לנו על האגח הוצאות מימון, ועל התגמולים החשבון אופציית המרה אין, כי זה רכיב הוני והוא קבוע. לעומת זאת, בתשלום מבוסס מניות, יש לי הוצאות משני רכיבים. הרכיב ההתחייבותי, אני משערך אותו כל תקופה לשווי הוגן, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, ומפחית אותו שליש, שני שליש, כמו שהראיתי לכם לפני ההפסקה. אבל גם את הרכיב העוני אני מפחית. הפחתה של הרכיב העוני שנמדד ביום ההנקה ללא שערוך שלו. עכשיו, כתבתי לכם בסוגריים, כמו בעסקאות של תשלום מבוסס מניות, המסולקות על ידי הנפקת מכשירים עוניים בלבד, שגם בהן השווי ההוגן שנמדד ביום ההנקה לא השתנה. עכשיו, ההבדל עוד פעם בין אגח להמרה לתשלום מבוסס מניות, הוא שבאגח להמרה, כבר ביום הראשון קיבלתי את הכסף על אופציית ההמרה, אני שם בהון העצמי, וזהו. בתשלום מבוסס מניות, אני מוצא ביום הראשון את הרכיב העוני, וצריך לאורך התקופות להפחית אותו, חובה הוצאות שכר, זכות קרן הון, חובה הוצאות שכר, זכות קרן הון. אז אני לא רק מוצא הוצאות על הרכיב ההתחייבותי, יש לי גם את הרכיב העוני. הרכיב העוני למדתם בחלק הראשון של התקן. הרכיב של ההתחייבותי הראיתי לכם בחלק השני. יש פה למעשה שילוב בין החלק הראשון לחלק השני. כל תקופה, ונפתור שאלות אחר כך, אני עושה, משערך את הרכיב של החוב, רכיב של ההון אני רק מפחית אותו, שליש, שני שליש. איך עושים את זה? צריך להיות רשום, רשום, מוצאים את ההפרש. כמובן, יש עזיבת עובדים, אם עובדים עוזבים, צריך להתקן את זה. הטיפול החשבונאי בתאריך ההבשלה. זהות המחליט על אופן הסילוק. באגח להמרה המשקיע, בתשלום מבוסס מניות זה הצד שכנגד, בדרך כלל זה עובדים. הטיפול החשבונאי בסילוק במזומן. נגיד שרוצים מזומן. באגח, מה שעשינו זה חובה אגח זכות מזומן, ואת האופציית המרה העברנו לפרמיה. אם אנחנו מסלקים במזומן, אז אנחנו שילמנו את האגח והעברנו את האופציית המרה לפרמיה. בתשלום מבוסס מניות מה אנחנו עושים? את ההתחייבות אנחנו מעבירים, או יותר נכון מוחקים כנגד תשלום מזומן, והקרן הון נשארת בעון העצמי. גם למדתם בחלק הראשון של התקן שקרן הון לפעמים נשארת בעון העצמי. מתי למדתם את זה? שהיה תנאי שוק. אם היה תנאי שוק, הקרן הון נשארה בעון העצמי, לא עשינו את הכלום. ואילו, אם המשקיע יחליט ללכת דווקא על ההון, אז באגח להמרה, מחקנו את האגח, מחקנו את התגבולים על חשבון אופציות וזיקינו הון מניות ופרמיה, ואילו בתשלום מבוסס מניות אנחנו נמחק את ההתחייבות, נמחק את הקרן הון ונזכה, או שהוא ניתן לו אופציות או שניתן לו מניות, תלוי מה הבטחתי. בדוגמה שלנו הבטחנו לו אופציות. זה למעשה הרעיון, זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל זה דומה. הרעיון הוא רעיון דומה.
אם עובדים עוזבים, אתם משערכים את העוני, החלק...
איך, עם מה?
עובדים עוזבים.
רק, לא משערך, אסור. מעדכן.
מעדכן,
מעדכן. אם אתה תגיד לי פה משערך...
לא משערך.
וואי, וואי, וואי. אסור לשערך קרן הון, רכיב עוני לא משערכים אותו, מעדכנים אותו. תראה, אם המנכ״ל מת, מה אני אעשה? אני אמשיך עם הקרן הון, מת. בסדר? לא לשערך את המנכ״ל, להפחית אותו, כן. פעמיים אתה רוצה? גם השווי ההוגן של ההתחייבות וגם אותו סכום?
אם עשו פה נגיד רוחות הרכיב העוני, אז אני סוגר את ההתחייבות, אני סוגר חלק מהרכיב
העוני. אבל הרכיב העוני כמו באגח להמרה הוא רק פלאג נאמבר. אני לא אמרתי שהוא צריך להכין שלוש אופציות, מתי אמרתי את זה? אני לא אמרתי דבר כזה. אם הייתי אומר, הייתי משיב לך, אני לא אמרתי שצריך להכין שלוש אופציות. לא אמרתי דבר כזה. מצטער. טוב, עכשיו נחזור לדוגמה שלנו, אבל צריך לפתור אותה. אני מזכיר לכם את הנתונים. בראשון לראשון 2005 נתתי לעובד 5,000 פנטום או 12,000 אופציות לבחירתו. הוא צריך לעבוד אצלי שנתיים. איך אני פותר את זה? הטיפול החשבונאי בדוגמה שלפנינו. תעבור לה רק לפתרון. אתה יכול? זהו, עוד עמוד, עוד עמוד, עוד עמוד. להפוך, להפוך, תהפוך עוד עמוד. יפה מאוד, יפה מאוד. בעמוד אחרי הטבלה, בעמוד אחרי הטבלה הגדולה. הטיפול החשבונאי בדוגמה שלפניהם. עכשיו עוד פעם, מה אמרתי לו? או 12,000 אופציות או 5,000 פנטום. אני ביום הראשון רוצה למדוד שווי הוגן. 12,000 אופציות, תסתכלו בדוגמה, כל אופציה 14 שקל. מי שלא זוכר, יקרנו את זה. 5,000 פנטום, כל מניה שווה 30 שקל. תסתכלו בדוגמה, רק תראו שהמספרים באמת בסדר. אופציה 14, מניה שווה 30. מה יוצא פה? שהשווי ההוגן של חלופת האופציות יותר גבוה מהשווי ההוגן של חלופת המזומן. ולכן יש רכיבוני. אחר כך אני אראה דוגמה שזה לא יותר גבוה, אז אין רכיבוני, אם אין רכיבוני, לא חייב שיהיה. באג"ח להמרה תמיד יש. למה באג"ח להמרה תמיד יש? כי תמיד אנחנו נניח שאחד ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה שווה יותר מ... אחד ש"ח אג"ח רגיל. אבל פה מי מבטיח לך ש-12,000 אופציות יותר גדולות מ-5,000 מניות פנטום? אף אחד לא מבטיח דבר כזה. אז אם אין, אין. טוב, עכשיו תראו. איך אני מחשב הוצאות שכר ב-2005? יש לי את רכיב החוב שאותו אני משערך, ויש לי את רכיב ההון שאני לא משערך אותו. רכיב החוב, חצי, למה חצי? שנה מתוך שנתיים. 5,000 זה 5,000 פנטו. 35 שקלים זה מחיר המניה בסוף השנה. ההוצאות שכר בגין רכיב החוב הוא 87,500. בגין רכיב ההון אני רק מפריד בחצי. עברה שנתה, שנה, עברה שנה מתוך שנתיים, חצי. לא נוגע, לא מעניין אותי שהשווי הוגן של האופציה מצידי שיעלה, שירד, לא מעניין. רכיב הוני לא נוגע. ורושם פקודת יומן. הוצאות שכר מול התחייבות וקרן הון. כמובן ההתחייבות זה בהתחייבויות והקרן הון בהון העצמי. זהו, זה הטיפול שלהם.
אתה עושה לנו גם ממס עכשיו?
לא, כן, אנחנו לא מלמדים את זה עם מס, כי אנחנו לא יודעים בכלל מה מס עשה עושה במשפט. עכשיו 2006. בגין רכיב החוב אני רוצה לעדכן. יש לי 5,000 פנטו. בסוף 2006 המניה עומדת על 40 שקלים. 5,000 כפול 40 זה צריך להיות רשום. שנה קודמת רשום 87,500, יש לי 112,500 עדכון. זה צריך להיות מול רשום. רכיב הון אני רק מפחית, אני לא נוגע בשווי ההוגן שלו. 18,000 כפול חצי. מחבר עושה עוד פעם פקודת יומן. עכשיו, רגע לפני הסילוק, מה זה לפני הסילוק? רגע לפני שהוא יבוא ויגיד לי מה הוא רוצה, או רוצה מניות, או רוצה אופציות, או רוצה כסף. אני עומד במצב כזה, יש לי התחייבות של 200 וקרן הון של 18. אם הוא יבוא ויגיד לי כסף, אני אגיד לו בבקשה, חובה התחייבות זכות מזומן 200, כך. נשארתי עם קרן הון. ואם הוא יגיד לי שהוא רוצה אופציות, זה בעמוד הבא. בבקשה, אני מוחק את ההתחייבות, מוחק את הקרן הון ונותן לו אופציות. אפשר בפקודה אחת, אני עשיתי בשתי פקודות, אפשר בפקודה אחת. חובה התחייבות, חובה קרן הון, זכות תקבולים על חשבון אופציות. בסוף נשארתי עם תקבולים על חשבון
אופציות. למה זה
על כל הסכום? על כל הסכום, מה? אם הוא רוצה אופציות, את גם מוחקת את ההתחייבות, גם מוחקת את הקרן הון, כמו בחלק הראשון של התקן, היינו תמיד מוחקים את הקרן הון, מה? מה זה הקרן הון? על איזה רכיב זה? למה הכנת את זה?
למה?
על רכיב הוני, הוא רוצה הון, תני לו הון, מה? כן, יש שאלות? זה אם יש לי רכיב הוני. בדוגמה ב', בדוגמה ב', אין יותר מדי מה לעבור עליה, אני פשוט הראיתי לכם ואני מיד מקריא את זה, אין רכיב הוני. יצרתי מצב שביום הראשון השווי ההוגן של המזומן שווה גם לשווי הוגן של ההון, לא נשאר לי פלאג נאמבר. אז מה אני עושה כל תקופה? הוצאות שכר מול התחייבות, הוצאות שכר מול התחייבות, אין לי קרן הון. בואו נראה דוגמה ב', בראשון לראשון 2005 העניקה חברה למנכ״ל לבחור בין, את הזכות לבחור בין 5,000 מניות פנטום לבין 5,000 מניות של החברה. ההענקה מותנית בכך שהמנכ״ל יעבוד בחברה עד ראשון לראשון 2007. החברה צופה כי המנכ״ל יעמוד בתנאי הנ"ל. אם נסתכלו בפתרון, בחישוב שלי, שווי הוגן של קבלת המניות ושווי הוגן של חלופת המזומן אותו דבר. אין רכיב הוני. עכשיו גם יכול להיות לפעמים אפילו שרכיב ההון יהיה יותר נמוך. אין, אל תעשו לי שלילי. אין רכיב הוני. אם הרכיב של ההון שווה או נמוך מהרכיב של המזומן, אז אין רכיב עוד פעם. אין רכיב עונים, תעברו לעמוד הבא, אתם תראו רק שכר עבודה מול התחייבות. שכר עבודה מול התחייבות, אין קרנות. כן, האם יש שאלות על הסוגיה שאני נותן לעובד לבחור בסוף הון או כסף? המודל לפרק את זה, ללכת במסלול ההון ובמסלול המזומן. מסלול המזומן שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, מסלול ההון רק להפחית. כמובן פה בסיכום עשיתי את זה קל, יש רק עובד אחד, לא עזבו, אין יצאת הפשלה, רק להסביר את ההיגיון. אחרי זה נפתור שאלות, יש שם עובד עזב, עובד מתפטר, אני יודע, כל השטויות האלה. שבר רגל. אמרתי לו, בוא תוותר על זה, אני אתן לך משהו אחר. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה, ואני מסביר אותה, לא הסברתי אותה, הסברתי אותה לפני ההפסקה, ולא הסברתי את הטיפול. הסוגיה השנייה היא מקרה שבו החברה בוחרת לתת לו הון או לתת לו כסף. החברה בוחרת, התקן לא מפריד. מה שהתקן שואל ביום הראשון זה, האם לחברה יש מחויבות משתמעת לשלם מזומן? מה זאת אומרת? לך לעבר, תור רואה חשבון, תבדוק מה החברה עשתה שהייתה לה את האפשרות או לשלם כסף או להנפיק הון. האם הנוהג אצלה הוא לשלם כסף, או האם הנוהג שלה הוא להנפיק הון? לא לתת כסף לעובדים, אלא להנפיק להם הון. למה? כי גם העובד מפתח ציפייה מוצדקת, נהיה 37, אם אתם זוכרים. הוא רואה כל העובדים כל השנים מקבלים כסף, מה הוא יחשוב? קבל כסף. או ההפך, הוא רואה כל הזמן מנפיקים, הוא נזון. בא התקל ואומר, אל תפרק לי. ביום הראשון אתה גם יכול לשאול את החברה, מה את מתכוונת לעשות? ברור שאי אפשר להבטיח את זה ב-100%, כי אם אני אגיד לך, אני אשלם כסף, וביום האחרון לא יהיה לי כסף, למה? כי יש מצב כלכלי קשה, אז מה אני אעשה? וגם ההפך, אני יכול להגיד לך, אני לא משלם כסף. ואילו ביום האחרון, יש לי הרבה עודפי כסף, לא רוצה להנפיק, רוצה לשלם כסף. ולכן, מה שהתקן אומר, ביום הראשון תשאל את החברה, האם יש לה מחויבות לסלק במזומן או לא? אם יש לה מחויבות לסלק במזומן, עזוב את ההון, לך על התחייבות. חובה הוצאות שכר, זכות התחייבות. חובה הוצאות שכר, זכות התחייבות. אם ביום האחרון היא באמת שילמה כסף, חובה התחייבות, זכות מזומן. ואם ביום האחרון, אחרי שהלכתי לאורך כל הדרך על הכסף, היא אומרת, לא, לא, אני לא רוצה לשלם, אני רוצה להנפיק הון. אז מה נעשה? חובה התחייבות, לא זכות מזומן, זכות מה? הון מניות, או זכות תגמולים על חשבונות. כלומר, אם אני הולך על מסלול המזומן, אין בעיה שביום האחרון היא תגיד לי, לא, תשמע, התחרטתי. כל אחד יכול להתחרט. עכשיו, אם ביום הראשון היא אומרת, לא, אדוני, אני לא משלמת כסף, אני הולכת על ההון, מה אז אני אעשה? מודל יום ההנקה, חלק ראשון של התקן. אני אמדוד את השווי ההוגן של האופציות או של המניות, חובה הוצאות שכר, זכות קרן. חובה הוצאות שכר, זכות קרן. עד שמגיעים ליום האחרון. ביום האחרון, מה יכול להיות? אם ביום האחרון היא אומרת, טוב, אמרתי הון, אני מנפיקה גם הון. חובה קרן הון, זכות הון מניות, זכות פרמיה, זכות תגמולים על חשבון האופציות. אם ביום האחרון יאמרתי לו, שמע, אני התחרטתי, אנחנו הלכנו על קרן הון לאורך כל הדרך, אני רוצה לשלם כסף. אם אני רוצה לשלם כסף, למעשה התקן בא ואומר, זה הפחתת הון. למה? זה כאילו אימפקת, ומיד מה עשית? קנית את זה בכסף. ולכן, מה הפקודה שאני אעשה? חובה קרן הון, זכות מזומן. הקרן הון יכולה להפוך מזכות לחובה, למה? כי אני עשיתי חובה הוצאות שכר זכות קרן הון, חובה הוצאות שכר זכות קרן הון לפי מה שהיה במודל יום ההנקה ביום הראשון. היום אתה הולך לשלם כסף, הכסף לא יתאים לקרן הון, אף פעם זה לא יתאים, או שזה יהיה פחות או שזה יהיה יותר. התקן אומר אין בעיה, חובה קרן הון זכות מזומן. עכשיו אם המזומן יותר גבוה מהקרן הון זה בחובה, כמו מה? מה למדנו שאני קונה בחזרה? מניות באוצר או אופציות באוצר. מה הבעיה שזה יהיה בחובה? אין בעיה. זה האפשרות השנייה, אני חוזר על זה. אם אתה הולך על מסלול המזומן, חובה הוצאות שכר, זכות התחייבות. הוצאות שכר, זכות התחייבות. ביום האחרון, אם שילמת חובה התחייבות זכות מזומן, אם הנפקת הון, חובה התחייבות זכות הון מניות זכות פרמיה. אם הלכת על מסלול ההון, חובה הוצאות שכר קרן הון, הוצאות שכר קרן הון, ביום האחרון, אם הנפקת הון, חובה קרן הון, זכות הון מניות זכות פרמיה. אם שילמת כסף, חובה קרן הון זכות מזומן, קנית את הקרן הון בכסף. אתם איתי? כלומר, אין לי בעיה ביום האחרון אם החברה אומרת לי הפוך, אני יכול לסדר את זה. עכשיו, תמיד שואלים אותי, תגיד לי, באמצע, אם היא באה אליך אחרי שנה מתוך שלוש, ואומרת לך, התחרטתי, אפשר לשנות? לא, זה אי אפשר. אתה מחליט ביום הראשון מסלול. אתה הולך עם המסלול הזה עד הסוף. ביום האחרון אפשר לשנות, אין בעיה. עכשיו, אם חברת האתה, זה ברור, טעות מה עושים? ריסטייטמנט, אני לא מדבר על טעות, נגיד שאחרי שנה אומרת, בעצם אני לא רוצה לשלם כסף. אתה הולך על ההתחייבות, כי היית ביום הראשון בהתחייבות. או בעצם אני לא רוצה להנפיק הון, אין דבר כזה, אתה ממשיך עם ההון. עכשיו פה יש עוד אפשרות אחת. אמרנו שאם הולכים על ההון ומשלמים כסף, אם הולכים על הכסף משלמים הון, הסברנו את הכל. יש עוד סוגיה אחת. יכול להיות שאחרי שנה מתוך שלוש, העובד יבוא לחברה ויגיד לה, תראי, הרי האפשרות לבחור אם לתת לי כסף או להנפיק לי הון היא ביד שלך. עכשיו אני ישבתי בסלון, חישבתי כמה שווה האפשרות של הכסף וכמה שווה האפשרות של ההון. וראיתי שהאפשרות של הכסף שווה בהרבה יותר מההון. ואני יודע שהאפשרות היא ביד שלך, אז אני לא מרוצה. מעכשיו אני לא עובד. למה את תבחרי בהון וזה הרבה פחות מהכסף? או ההפך. האפשרות של ההון שווה יותר מהכסף. אני מפחד, אולי תלכי על האפשרות הזולה. הגיוני שאת תלכי על האפשרות הזולה. אז אני עושה שמיטה. החברה אומרת לו, אל תבכה, תשמע, יהיה בסדר, אתה יודע מה? אני מבטיחה לך, בעוד שנתיים, אנחנו נלך ביום האחרון לבדוק מה יותר גבוה. מה שיותר גבוה אני נותנת לך. אם ההון יותר גבוה, קח את ההון. אם הכסף יותר גבוה, קח את הכסף. אל תבכה. העובד מרוצה, הולך, מבסוט. מה התקן אומר למעשה? הרי אתה לא חייב לתת לו יותר גבוה. מה זאת אומרת יותר גבוה? אתה צריך לעשות את החישוב שלך ולתת לו את מה שנוח לך. אם המניות יותר זולות מהכסף, למה אתה נותן לו כסף? אם הכסף יותר זול מהמניות, למה אתה נותן לו מניות? אם אתה הולך ומבטיח דבר כזה לעובד, אתה נותן לו הטבה שלא מגיעה לו. כי מה, בן אדם נורמלי, אם זה לא החברה שהוא עובד בה, היה והמחשב מה יותר נמוך, נותן לו יותר נמוך, מסכימים? אם אתה בא ואומר לעובד, אני מבטיח לך שאני אתן לך את הגבוה, הרי אנחנו היום לא יודעים מה יהיה יותר גבוה בעוד שלוש שנים או בעוד שנתיים. אם אתה מבטיח לו, אתה נתת לו עוד הטבה. ולכן, מה עושים? מגיעים ליום האחרון, מחשבים באמת מי יותר גבוה, ועל ההפרש בין החלופה היקרה יותר לזולה יותר, יהיה לך עוד הוצאה. עוד הוצאות שכר ביום האחרון. נבוא ליום האחרון, אתה הבטחת לו את הגבוה, נכון? כמה החלופה של ההון שווה, כמה החלופה של הכסף, תעשה אחד פחות השני, ביום האחרון תחשב את זה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. ביום האחרון יש לך עוד הוצאה. למה זה דומה? אנחנו למדנו באגח להמרה שאני בא למשקיע, אומר לו, תשמע, אני אשנה לך את יחס ההמרה לטובתך. מה אז עשינו? עוד הוצאה. זוכרים? למה? כי אני לא חייב לתת למשקיע כלום. אני הלכתי ושיניתי לו. אם אני שיניתי לו, נתתי לו הטבה. זוכרים את זה? אותו דבר פה, מה, אתה חייב לעובד לתת לו את החלופה הגבוהה יותר? ולכן, אם נתת לו את החלופה הגבוהה ביותר, תרשום עוד הוצאה. עכשיו רק דבר אחד שטיפה שואלים אותי תמיד. אנחנו אמרנו שאם אנחנו הולכים על ביום הראשון, אם החברה יש לה מחויבות לסלק במזומן, הולכים על מסלול הכסף. ואם אלה הולכים על מסלול ההון. במסלול ההון אמרתי לכם שגם יכולה להיות עוד הוצאה בסוף. אם אתה מתחייב לתת אותה. למה לא אמרתי זה גם לגבי חלופת הכסף? הרי נגיד שהלכנו על חלופת הכסף, ואחרי שנה העובד בא ואמר שזה לא מתאים לו, וההון יכול להיות יותר גבוה, והוא מפחד. למה שם אם אני מבטיח לו אין לי עוד הוצאה? כי במסלול המזומן, אם אני הולך גם ככה הוא לפי שווי, שווי הוגן, התחייבות הולך לפי שווי הוגן. אני לא יכול ביום האחרון להגיד, טוב, תן לי עוד הוצאה. הלכתי לפי שווי הוגן דרך דוח, רווח והפסד. אבל אם הלכת על מסלול ההון, מסלול ההון הוא לא שווי הוגן. מסלול ההון דבוק לאיזה מודל? יום ההנקה כמו עלות, יום ההנקה. ולכן התקן מרשה לעצמו להגיד, שאם אתה בא לעובד ואומר לו אני אתן לך את היותר גבוה, אל תדאג, תן לך עוד הוצאה. כי במסלול שאתה הולך על מזומן, גם ככה זה שווי הוגן, אז מה, אני אגיד לך, תביא לי עוד הוצאה, זה כבר לא, יותר משווי הוגן כבר, זה לא הגיוני. ולכן אני מסכם את זה. ביום הראשון שואלים את החברה, כסף או הון? אם היא אומרת כסף, לך לכסף, הוצאות שכר מול התחייבות. ביום האחרון, אם אתה משלם, חובה התחייבות זכות מזומן, אם אתה מנפיק הון, חובה התחייבות זכות הון. אם היא אומרת לך ביום הראשון, אני לא משלמת. חובה הוצאות שכר קרן הון, הוצאות שכר קרן הון. ביום האחרון, שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, אימפקט ההון, חובה קרן הון, זכות הון. שילת הכסף, חובה קרן הון, זכות מזומן. ואם הבטחת שאתה מתכוון לבדוק ולתת לו יותר גבוה, אז קודם כל תבדוק מי יותר גבוה, ההפרש תרשום חובה הוצאות שכר מול קרן הון, ואז תיתן לו יותר גבוה, או שזה יהיה כסף או שזה יהיה הון. זה כל האפשרויות שיש, אם החלופה היא בידיים של החברה. אני עוד פעם אומר, אם החלופה היא בידיים של העובד, מפרקים את זה לשניים, התחייבותי ועוני. אם החלופה היא בידיים של החברה, אין לפרק. צריך לשאול את החברה מה היא חושבת ביום הראשון. זהו. מה אתה אומר על זה? מתאים לך?
לא.
יפה. עכשיו תעברו לדוגמאות, נעבור עליהן. אחרי ההסבר יש דוגמאות. יש לכם את כל האפשרויות שאמרתי בדוגמאות. טוב, דוגמה א', בראשון לראשון 2005 העניקה החברה למנכ״ל תוכנית תגמול הכוללת 2,000 פנטום או 6,000 אופציות. לחברה ישנה את הזכות לקבוע בתאריך ההבשלה כיצד לסלק את המחויבות שלה. ההענקה מותנית בכך שהמנכ״ל יעבוד בחברה עד ראשון לראשון 2007. החברה צופה כי המנכ״ל יעמוד בתנאי הנ"ל. לחברה ישנה מדיניות מוצהרת לסלק מחויבויות דומות במזומן. מה זה אומר? אני הולך על מסלול המזומן לאורך כל הדרך. מה זה מסלול המזומן? שווי הוגן, דרך זוך רווח והפסד. מחירי האופציות לא מעניין אותי, נתתי מחירי האופציות, זה לא מעניין. ונדרש לחשב את הוצאות השכר, ובראשון לראשון 2007 לראות אם אני משלק במזומן מה יקרה, ואם אני מסלק על ידי הנפקת אופציות מה יקרה. אז ככה, הפתרון קודם כל לאורך כל הדרך התחייבות בגין שכר עבודה. אין לי מרכיב עוני. שנה ראשונה, חצי, זה שנה מתוך שנתיים, 2,000 זה 2,000 פנטום, 35 שקלים זה מחיר המניה בסוף השנה, יש לי 35,000 שקל הוצאה. חובה הוצאות שכר, זכות התחייבות בגין שכר עבודה. בשנה הבאה צריך להיות מול רשום. צריך להיות 2,000 פנטום, כל מניה שווה 40, רשום משנה קודמת 35,000, יש לי עוד 45,000 הוצאה. עכשיו תראו, אם אתה רוצה לשלם כסף בראשון לראשון 2007, אז תסגור את ההתחייבות. ההתחייבות עומדת על 2,000 כפול 40, זה 80,000. סגור אותה. אם אתה רוצה לתת לו אופציות, בבקשה, תמחק את ההתחייבות, תן לו אופציות. במקום כסף, תן לו אופציות. כלומר, אני הולך לאורך כל הדרך במסלול המזומן. לא מפריע לי שביום האחרון החברה רוצה לתת לו אופציות, שתיתן לו. חובה ההתחייבות, זכות אופציות. זה אם אני הולך על מסלול המזומן. פה לא יכולה להיות עוד הוצאה, כמו שאמרתי לכם, שאם אני אתן לו את החלופה הגבוהה יותר. למה? כי זה שווי הוגן. מה אני אתן לך עוד הוצאה על שווי הוגן? זה כבר אי אפשר לתת. כמה אני כבר אתן? עכשיו אנחנו נלך לאפשרות שאני אין לי חלופת צילום במזומן. אני אין לי מחויבות לסלק במזומן. כלומר, אני שואל את החברה ביום הראשון, היא אומרת, אני לא משלמת. זה דוגמה של החברה, אין מחויבות בהווה לסילוק במזומן. פה יש הרבה מצבים. אני יכול להגיד לו, ביום האחרון אני אתן לך את היותר גבוה, תהיה לי עוד הוצאה, אבל מה?
רגע, שקודם במזומן, שאני רק במסלול במזומן. ביום האחרון, גם אני יודעת
שהאופן
שבו
90
אלף שקל,
שווי
של
יש איזשהו... לא מעניין, מודל יום הענקה. מודל יום הענקה, לא מעניין. כל החלק הראשון של התקן, את בדקת בסוף כמה שוות האופציות שאת נותנת? לא, אז למה עכשיו את רוצה לבדוק? מה קרה?
אז מה שיש לי מזומן, אני חושב גם אם זה שווה פי 2 או אופסות?
מה אכפת לי שווה פי 10? פי 200.
אני לא רושם תוצאה,
לא? לא, לא. בחלק הראשון, רשם תוצאות שכר מול קרן הון, תוצאות שכר מול קרן הון. את בדעת כמה אופסות שאת נותנת שוות, יכול להיות ששוו מיליונים. אנחנו שערבנו, רשמנו עוד הוצאה. אם תלכי לשם ותראי לי שרשמתי עוד הוצאה, אני ארשום גם פה. לדעתי אין לך מה ללכת לראות, כי לא רשמת. למה? מודל יום ההנקה. מודל יום ההנקה רצה לקבע את ההוצאה כבר ביום הראשון, הוא לא רצה לשערך אותה.
לחיוב ולשלילה.
לחיוב ולשלילה. אפשר גם לשלילה ולחיוב. כן, הלאה. אין שום בעיה. תגיד לי, רגע, במסלול ההון, בחלק הראשון של התקן, חובה הוצאות שכר, זכות קרן הון. בסוף, אפשרי נתת אופציות. אתה בדקת כמה שווה מה שאתה נותן?
לא, אפילו לי שתי אופציות לבחור.
אוקיי.
אני אומר, יש לך פה שתי אופציות
לבחור. בחרת באופציה
יותר יקרה. בעצם אתה
כאילו
באופציה השלישית שדיברנו
קודם, שלקחת לך מחויבות. לא, אבל אתה עשית את ההתחייבות לפי שווי הוגן. התקן מניח שאם ההון שווה יותר, אתה לא תיתן. בדיוק.
אבל אם עשית,
אם עשית, אין עוד הוצאה. רק אם אתה הולך לפי מסלול ההון, יכול להיות עוד הוצאה. כי אני אגיד לך, עשית פה הוצאות לפי שווי הוגן. מה אתה עוד רוצה? אם אני נותן לו הון, אולי זה משיקולים תזרימיים שלי, אתה רוצה להלביש עליה עוד הוצאה? הלכתי לפי שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. אתה לא יכול להגיד לי עוד הוצאה. אם אתה הולך לפי מסלול ההון, יש היגיון, כי מסלול ההון הוא לא שווי הוגן. זה הסברנו שהסברתי קודם. טוב, עכשיו אם אני הולך על מסלול ההון, בואו נקרא. בראשון 2005 העניקה חברה למנכ"ל תוכנית תגמול הכוללת 5,000 פנטום או 12,000 אופציות. לחברה ישנה את הזכות לקבוע בתאריך ההבשלה כיצד יש לסלק את המחויבות. ההענקה מותנית בכך שהמנכ״ל יעבוד בחברה עד 1.1.2007. החברה צופה כי המנכ״ל יעמוד בתנאי הנ"ל. לחברה אין מחויבות בהווה לסילוק העסקה במזומן. פה כבר כן מעניין אותי השווי של האופציה. למה? כי אני הולך לפי מסלול ההון פה. שווי הוגן של האופציה, אני רואה בראשון 2005 8 שקלים. השמונה שקלים לא יזוז. למה לא יזוז? כי אנחנו הולכים לפי רכיב הוני, הוא קבוע, אסור לשנות אותו. עכשיו נדרש לחשב את הוצאות השכר בחברה בשנים 2005-2006 ולשום פקודות יומן בראשון 2007. אם היא החליטה לסלק על ידי הנפקת אופציות, אם היא החליטה לסלק במזומן, ואם היא אמרה לעובד, אנחנו נבדוק מה יותר גבוה, תקבל את היותר גבוה. תקבל את היותר גבוה, מה יהיה לו?
עוד הוצאה.
שלוש, אחר כך אני אראה לכם. מחיר האופציה הוא 15, בסוף אני אראה לכם. פתרון נדרש אחד. קודם כל אני הולך לפי מסלול ההון. מסלול ההון הוא 12,000 אופציות כפול 8 שקלים. זה 96,000. מה אני אמור לעשות? רק להפחית את זה לשנתיים. לא לגעת בזה, לא לעדכן את זה. שנה ראשונה, חצי מתוך 96,000 הוצאות שכר מול קרן הון. בשנה הבאה אותו דבר. גם 48 מול 48. עכשיו, ברור שאני אעשה לכם אחר כך על הלוח שאלה שעובדים טיפה עוזבים, שיהיה אקשן, כן? אבל אם העובד לא עוזב, זה 48 ו-48. מבחינת ההיגיון, מרכיב עוני זה מרכיב קבוע. עכשיו הגענו ליום האחרון. אם אתה באמת רוצה לתת לו אופציות, תמחק את הקרן הון, תן לו אופציות, חובה קרן הון, זכות הגבולים. אין בעיה. אם בכל זאת אתה רוצה לשלם לו כסף, למה? כי אתה יש לך עודפי מזומנים ואתה לא רוצה להנפיק אופציות. אז אתה תעשה חובה קרן הון זכות מזומן. חובה קרן הון זכות מזומן נותן לי מצב שאני מגיע פתאום לקרן הון בחובה. למה? קרן הון הייתה 96,000. אם אתה הולך עכשיו לשלם לו, אתה הולך לתת לו 5,000 פנטום. 5,000 כפול 40 שקל זה 200,000 שקל. הקרן הון הופכת מ-96 בזכות ל-104 בחובה. מה ההיגיון? אתה קנית את האופציות שלך בחזרה, ולכן זה הפחתת הון. מה הבעיה שזה יהיה קרן הון בחובה? אין עם זה שום בעיה. אתה כאילו אמרת לו, אתה יודע מה? קח אופציות, תן לי אותם, קח 200,000 אופציות באוצר, ולכן זה קרן הון בחובה. כתבתי לכם כמו מניות באוצר. והנחה ג', אם אני במהלך התקופה, או שסיכמתי איתו בהתחלה, או במהלך התקופה אמרתי לו, תשמע אדוני, אנחנו נגיע ליום האחרון, נראה מה יותר גבוה. מה שיותר גבוה תקבל. אז יש לי עוד הוצאה, זה הנחה ג'. איך בודקים את זה? בואו נלך לראות מי שווה יותר בראשון לראשון 2007. 12,000 אופציות או 5,000 פנטו. בדיקת השווי ההוגן של החלופות, היום. היום מניה שווה 40 שקל. אופציה, תסתכלו עכשיו בדוגמה, אופציה שווה היום 18. אני מדגיש היום, כי אתם רגילים תמיד לקחת את היום הראשון, אבל זה לא העניין פה. אני הבטחתי לו שביום האחרון אנחנו נלך ונבדוק מה שווה יותר. אנחנו עכשיו בודקים מה שווה יותר. יוצא שהמכשירים העוניים שווה יותר מהמזומן. אז אני אתן לו מכשירים עוניים, אמרתי לו שאני אתן לו את היותר גבוה. איך עשיתי את הפקודות יומן? קודם כל יש לי עוד הוצאה 16,000 מול קרן און, וצריך לתת לו את החלופה הגבוהה יותר. החלופה הגבוהה ביותר זה לתת לו אופציות. אני לוקח את הקרן און שעומדת כבר על 112, 96 מקודם ועוד 16 עכשיו, ונותן לו תגבולים על חשבון אופציות. זה אפשרות אחת. האפשרות אחת זה שהתגבולים על חשבון אופציות שוות יותר מחלופת המזומן. האופציות שוות יותר מהמזומן. עכשיו השאלה רגילה, ומה היה קורה אם המזומן היה יותר גבוה מהאופציות? אז זה בנגרש 3, שיניתי טיפה את השווי של האופציות, מ-18 הורדתי ל-15, כדי להראות לכם שלא האופציות שוות יותר, אלא מזומן. אם המזומן שווה יותר, אז יש לי, תסתכלו על הפקודות יומן, הוצאות שכר מול מזומן 20, זה העוד הוצאה, והקרן און גם אני מזכה אותה מול מזומן, וביחד שילמתי לו 200,000 שקל. 200,000 שקל זה חלופת המזומן. הקרן און הופכת להיות בחובה. זה שתי האפשרויות, אם אני נותן לו אופציות או אם אני נותן לו מניות. אם אני נותן לו אופציות, יש לי עוד הוצאות מול קרן און ואני הופך את הקרן און לאופציות. אם אני משלם לו כסף, יש לי עוד הוצאה מול מזומן ואני את הקרן און הופך למזומן. ביחד שילמתי לו 200,000. עכשיו בסוף עשינו לכם תרשים זרימה עם כל האפשרויות. אנחנו הולכים לפתור את כל האפשרויות, תרגילים עם כל האפשרויות תכף, אבל עקרונית יש לכם פה תרשים עם כל האפשרויות. שאלות שאנחנו עושים על הלוח, ואז אני אחלק לכם עוד שאלה אחר כך שהייתה במבחן מועצה על הנושא הזה גם נכתוב.
Thank you.
מי שעשה את זה, אין לו בעיה. שאלה ראשונה. בראשון הראשון 2008 העניקה חברה לכל אחד מעשרת המנהלים שלה את הזכות לבחור בין 2,000 פנטום ל-15,000 אופציות. כמובן, אם אני נותן לעובדים לבחור, זה מכשיר פיננסי משולב. יש לי פה רכיב עוני, אם יהיה רכיב עוני ורכיב התחייבותי. ההענקה מותנית בעבודה רצופה בחברה עד 31 לדצמבר 2009. השווי ההוגן של כל אופציה לראשון לראשון 2008 ללא שקלול הסבירות לפי המנהלים ישלימו את תקופת העבודה הרצופה הנ"ל הוא 15 שקלים, זה בדיוק מה שאני צריך. למה? אני לא מביא בחשבון תנאי שירות בשווי ההוגן. איזה תנאי אני כן מביא? יתר השווי ההוגן, שווי ההוגן שרשמתי סתם לבלבל, אני לא צריך. נתתי עם הסבירות, נתתי גם ל-2008 ול-2009, זה לא מעניין. מודל יום ההנקה מודד בראשון לראשון 2008 בלי השקלול של תנאי שהוא לא תנאי שוק. אם היה פה מחירות, רווח גולמי, תנאי שירות, לא מודדים את זה. מה מודדים? אם היה מחיר המניה או מדד המעוף, אלה הם תנאים שהם לא קשורים לחברה, הם תנאי שוק, ואז הייתי לוקח שווי הוגן כולל השקלול של הסבירות. אני מדלג על כל העמודות של הפסקאות של השווי ההוגן. מגיע לה ב-31 לדצמבר 2008, עזבו שני מנהלים את החברה. חברה צופה כי שני מנהלים נוספים יעזבו את החברה עד 30 לדצמבר 2009. בשנת 2009 עזב מנהל אחד את החברה. יש להתעלם מהשפעת המס. ב-31 לדצמבר 2009 החליטו חמישה מנהלים לקבל מזומנים, ויתר המנהלים העדיפו לקבל אופציות. מה שקרה זה שביום האחרון נשארו שבעה מנהלים, היו 10, שניים עזבו ב-2008, אחד ב-2009. נשארו 7, 5 רצו כסף ו-2 רצו אופציות. יש לכם את מחירי המניה לתאריכים השונים, והם מבקשים קודות יומן. מראשון הראשון 2008 עד 31 לדצמבר 2009. אז קודם כל אני רוצה למצוא ביום הראשון את המרכיב העוני. איך מוצאים מרכיב עוני? אני רוצה לחשב כמה שווה 2,000 פנטום ל-10 מנהלים, וכמה שוות 15,000 אופציות. אז אופציה אמרנו 15 שקלים לאופציה. כמה הפנטום? תסתכלו במחיר המניה, 80. בואו נבדוק אם בכלל יש רכיב עוני. נחשב פה, ראשון לראשון 2008, שווי הוגן אופציות, יש לנו 10 מנהלים, 15,000 אופציות, 15 שקלים לאופציה, 2,250,000. שווי הוגן של חלופת המזומן, 10 מנהלים, 2,000 פנטום, 80 שקל למניה, 1,600,000. יש לי פה רכיב עוני כי האופציות יותר גדולות מהמזומן, אבל אני מדגיש לכם שזה ל-10 מנהלים. עכשיו בשעה שאתם מעתיקים, אני ביום הראשון לא רושם שום פקודת יומן, הם עוד לא התחילו לעבוד. שלא מישהו שיחשוב כמו באגח להמרה שהוא עושה פקודת יומן. למה באגח להמרה עושים פקודת יומן? כי קיבלתי כסף. פה העובד עוד לא התחיל לעבוד, אין פקודת יומן. קודם כל שיעבוד, אחר כך נרשום פקודת יומן. אולי כולם יתפטרו מחר ולא יהיו פקודות יומן. כלומר, אין לי מה לעשות פקודת יומן, אז למה אני עושה את זה? רק לדעת אם יש רכיב עוני או אין רכיב עוני. בדוח רווח והפסד. ויש את הרכיב העוני שאני רק מפחית אותו, ושימו לב, עובדים עוזבים. אם זה לעשרה מנהלים, אם יעזבו עובדים, פחות. איך אני עושה ב-2008? אני מפחית לשניים, רכיב החוב. כמה הפנטום שווה? 75. חצי כפול 75, כפול 2000, כפול 10 פחות 2. למה? כתוב פה שעזבו שני מנהלים, סליחה, 10 פחות 4, עזבו שני מנהלים ועוד שניים יעזבו. בסדר? זה רכיב החוב. רכיב ההון, זה לעשרה מנהלים, נשארו 6, 2 עזבו, 2 יעזבו. זה 6 עשיריות כפול 650 כפול חצי. למה כפול חצי? שנה משנתה. ואז עושה פקודה, חובה הוצאות שכר, זכות קרן הון, זכות התחייבות בגין שכר עבודה. מה ההבדל? ההתחייבות הולכת לפי שווי הוגן, הרכיב העוני אני לא משערך, נשאר קבוע. בגלל זה כתבתי לעשרה מנהלים, כדי שאני אדע כמה לחתוך מזה. אז ככה, רכיב החוב, רכיב החוב. חצי, 10 פחות 4, 2075. זה 450. רכיב עוני, חצי, 6 עשיריות, 650,000. סך הכל אני מסכם, 645. בבקשה. נכון, מעדכן רק על עזיבת מנהלים. זה למדת בחלק הראשון של התקן. מרכיב בוני לא משערכים לפי שווי הוגן, אז מה מותר לעשות? רק עזיבת עובדים. רק עזיבת עובדים. אסור לשערך לשווי הוגן, זה מה שאני מתכוון. למה? כי למדת עכשיו, מרכיב בוני הוא מרכיב קבוע. לא משתנה. כמה בסוף מנהלים נשארו? שבעה מנהלים, עוד אחד עזר. אז מבחינת רכיב החוב, רשום 450, צריך להיות 7 כפול 2000 כפול מחיר המניה, כמה מחיר המניה? 81. ואילו רכיב ההון נשארו 7, זה רשום, צריך להיות רשום 7 עשיריות מ-650. יש לי את המרכיבים, רושם בפקודת יומן, מסכם יתרות. ואז, אם החברה רוצה הון, נבטל את ההתחייבות, נבטל את הקרן הון, ננפיק אופציות. אם החברה רוצה כסף, נבטל את ההתחייבות, שלם לו כסף, הקרן הון תישאר קרן. אי אפשר לעשות את הכל. אז אני רושם פה ככה, 31 לדצמבר 2009, רכיב החוב. צריך להיות רשום 10 פחות 3, 2,085 שקלים. זה 1,190,000. רשום 450. 740. רכיב עוני. צריך להיות רשום התחייבות לא יכולה להישאר. תכף תראה. קרן עוני יכולה להישאר, התחייבות לעולם לא. כי אם אתה משלם, אתה מוכר את ההתחייבות. ואם אתה מנפיק, אתה מוכר את ההתחייבות ועושה הון עצמי. התחייבות לא יכולה להישאר. הכנסות, תשכח מזה. מה פתאום? קרן עוני. קרן עוני, מתאים. אין הכנסות, בתקן הזה רק לוקחים, לא נותנים. אין התחייבות מול הכנסות, אז מול קרן עוני. טוב, עכשיו תראו, זה שבעה מנהלים. חמישה רצו כסף. מה נעשה? חובה התחייבות זכות מזומן, חמש ביות ממיליון 190. שניים רצו דווקא אופציות. אז מה נעשה? שתי שביות מההתחייבות נבטל. חובה התחייבות. שתי שביות מהקרן עוד נבטל. ומה ניתן? אופציות. תגבו להם החשבון האופציות. מה בסוף? מה נשאר בסוף? חמש ביות מהקרן הון, על אלה שמה? אלה שביקשו כסף, יישאר עליהם קרן הון. אלה שביקשו אופציות, הקרן הון הופכת להיות אופציות. תקבולים על חשבון אופציות. כן? 5 מבקשים כסף, חובה התחייבות זכות מזומן. לא נוגע בקרן הון שלהם. 2 רוצים אופציות, חובה התחייבות, חובה קרן הון, שתי שביעיות, זכות תגמולים על חשבון אופציות. בסוף יישאר לי 5, יוותר 5 שביעיות מתוך הקרן. למה? כי אלה ביקשו כסף, אין לי מה לעשות עם הקרן הון שלהם. בסדר? אין הכנסות, מה פתאום הכנסות? קרן הון, תישאר קרן הון. אז ככה, אני כותב. המנהלים שבחרו במזומן חובה התחייבות בגין ביטלתי איתך, מה? זה קרן הון וחובה, ביטלתי אותה. כי במקום לשלם לו, הוא ביקש אופציה. אז למה באג"ח להמרה, שממירים אג"ח, מעבירים את האג"ח להון מניות בפרמיה? למה? למה? אני שואל אותך, למה במימון, בהמרה של אג"ח עושים חובה אג"ח, חובה ריבית לשלם זכות הון מניות זכות פרמיה? למה? שאלה טוב יאו יענה לך, עוד מהבוקר לא ענה לי על הפקיעת אופציות.
למה אתה תמיד עולה בשביל?
נו, אז תגיד לי.
למה אתה תמיד עולה?
אני שואל אותו בשביל שיבין.
הוא אומר, בהתחלה
אמרת שאני סוגר התחייבות, יש לי משהו, אני אסכור, 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 אני תן לי את הכסף, קח אופציות. חובה מזומן, זכות אופציות. צמצם את הכסף, מה נשאר? מה אתה אומר? זה כמו כסף, הפכו להפך לאופציות. עוד פעם, אם אתה רוצה להבין, תעשה שתי עסקאות. קח כסף, ותר לי על ההתחייבות. תן את הכסף, קח אופציות. מה יצא מזה? חובה התחייבות, זכות כן, האם יש שאלות על הדוגמה הראשונה? כן, עוברים לדוגמה השנייה. אני מקריא אותה. בראשון לראשון 2008 העניקה חברה לחמישה עובדים תוכנית תגמול הכוללת 5,000 פנטום או 15,000 אופציות של החברה. לחברה ישנה את הזכות לקבוע בתאריך ההבשלה כיצד לסלק את המחויבות שלה. אם לחברה יש את האפשרות, האם אני עושה חוב ועוד? לא, אז מה? צריך לשאול את החברה מה היא חושבת שהיא תעשה. ההענקה מותנית בכך שהעובדים יעבדו בחברה עד 31 לדצמבר 2009. בשנת 2008 עזב את החברה עובד אחד, החברה צופה כי עובד נוסף יעזוב את החברה עד 30 לדצמבר 2009. עד 30 לדצמבר 2009 עזבו את החברה שני עובדים נוספים. לחברה ישנה מדיניות מוצרת לסלק מחויבויות דומות במזומן. לכן אנחנו נלך לאורך כל הדרך התחייבות לפי שווי הוגן. לא יהיה רכיב עוני. יש לכם את השווי של המניות של האופציות. השווי הוגן של האופציות לא מביא בחשבון את הסבירות של עזיבת עובדים, כל הכבוד, זה מה שאנחנו צריכים. נדרש לחשב הוצאות שכר 2008-2009 ובסוף. מה קורה אם היא מסלקת במזומן, מה קורה אם היא מסלקת על ידי הנפקת אופציות. אז אין לי מה לחשב פה ביום הראשון, כמו שעשיתי לכם קודם, רכיב עוני. אני ישר מדלג ל-31 לדצמבר 2008. תראו, סך הכל היו חמישה עובדים. אחד עזב, והחברה צופה כי עוד אחד יעזוב. אז אנחנו מדברים על שלושה עובדים, כפול 5,000, שזה הפנטום, כפול מחיר המניה, 50 שקל, נכון? סוף שנה 50 שקל, כפול חצי. למה חצי? שנה מתוך שנתיים. הוצאות שכר, התחייבות בגין שכר עבודה. סוף 2009 אני מעדכן את ההתחייבות. מתוך חמישה עובדים מה בסוף נשאר?
אחד.
לא, לא אחד. חמישה היו, ב-2008 עזב אחד, ועוד שניים עזבו ב-2009. נשארו שני עובדים. צריך להיות שני עובדים כפול 5,000 כפול 50 שקל. זה צריך להיות. רשום משנה קודמת, מעדכן את ההתחייבות. עכשיו אני עומד עם התחייבות לפי שווי הוגן. אם אני משלם כסף, חובה התחייבות זכות מזומן. אם אני מנפיק הון, חובה התחייבות זכות, תגבולים על חשבון, לא קרן. תגבולים על חשבון אופציות, לא קרן. אין קרן הון פה, לא יכול להיות בדוגמה הזאת קרן הון. למה לא יכול להיות קרן הון? כי אין רכיב הוני. רק ביום האחרון אתה יכול להגיד לעובד, תשמע, החלטתי לתת לך אופציות. אז הוא ציפה לחובה התחייבות זכות מזומן, הוא מקבל חובה התחייבות זכות, תגבולים על חשבון אופציות. אין פה קרן הון כי אין רכיב עוני. אם אני בוחר ויש לי מחויבות לסלק במזומן, לא תראו קרן הון בחיים. משה, אתה איתי? אין קרן הון. אתה עוד פה? כן, מה פה?
אנחנו רצינו
נכון.
עכשיו, כשאני אומר את הנקודים שאני מסתכל על ההון העצמי,
כן.
אני אומר על הקרן הון, זה תקציבים, אני לא יודע את החשבון.
הם גם בעונה עצמי. למה לא?
כן, אבל אני אשלם את התקציבים, אני יכול להשתשב בזה.
לא, אתה מתבלבל עם משהו אחר. עם א', כן, מנפיקה, ומישהו קונה מניות שלה, עושה שיטת שווי מאזני. הוא לא יכול להתחשב בתקבולים.
כן, אבל
בקרן עונה זאת
משתשב.
בטח. בקרן עונה זאת כן. למה זה קרנון? מה, אסור לו לקחת קרנון? מה, רכוש קבוע, לא לקחנו קרנון? מה? נמצאת את המאום שעד? אם אני עכשיו קונה 30% מהחברה הזו, רוצה לעשות חלקי באקוויטי, אני כן אקח את הקרנון הזאת, אני לא אקח את התקבולים על חשבון אופציות. מתי אני מחכה עם התקבולים? עד יום הפקיעה או יום המימוש. ואם זה מאוחד, איפה שמים את התקבולים? חז השמש. ומחכים. למה מחכים? או לפקיעה או למימוש. בסדר? קרנון זה קרנון, הקרנון זה חלק מהעון העצמי, לא אמרו לי לא לקחת קרנון. בסדר? קרנון אני לוקח, בכל השאלות לקחנו. בסדר? הלאה, אני מתחיל לפתור את דוגמה השתיים, שאלה שתיים. אם העובדים החליטו כולם, אמרנו בשאלה הזאת. אם היא מחליטה, אם היא החליטה לסלק על ידי אופציות, תבחר את ההתחייבות במקום לשלם כסף, שאין להם אופציות. לא בשווי הוגן, מה פתאום? ההתחייבות בשכר העבודה היא כבר שווי הוגן. האופציות לא מעניין אותי שווי הוגן. מה שאמרתי. הנה, תשאל אותו. תסביר לו. לא, תסביר, לא. למה פה לא בודקים את השווי ההוגן של האופציות, מה שקודם דיבר? הרי פה יש התחייבות 500,000 מעודכנת שווי ההוגן. הוא רוצה לבדוק את השווי ההוגן של האופציות. מה אמרנו?
כי אז
תהיה לך הוצאה נוספת, למה לא?
לא צריך.
ותסביר לו מה זה כהולכים. מה אמרנו? שאם הולכים לפי מזומן אין רכיבוני, זה בסדר, אבל זה לא קשור לשאלה פה. מה זה קשור לזה למענק? לא, יום מענק, מה קשור לפה? זה התחייבות בגלל שכר העבודה. כן, משה, אז הם לא יודעים, אז מה אתה אומר? למדוד את האופציות? למדוד, למה? נו, אז בוא נבדוק עכשיו, נחשור עוד הוצאה, מה אתה רוצה? אמרתי לא, רק באיזה מסלול עושים את זה? בדיוק, אתה רואה את זה? אבל במסלול ההוא של ההון אנחנו כן נעשה. אם היינו הולכים לא לפי מסלול התחייבותי, לפי הון, אז כן יכולה להיות השאלה. כך אופציות, בגובה השווי ההוגן של ההתחייבות. לא מעניין, פה זה לא מעניין. כי אתה הלכת בשווי ההוגן ולדוח רווח והפסד. אי אפשר עכשיו לעשות עוד הוצאה. אי אפשר. מתי אפשר? שהולכים לפי המסלול העוני. מה השאלה הבאה? השאלה הבאה הולכים לפי המסלול העוני. שאלה שלוש, זה על האפשרות שאני אלך דווקא על מסלול עוני. פה יש הרבה אפשרויות, כי בסוף גם יכולה להיות עוד מה? עוד הוצאה. אם אני מבטיח לו שאני נותן לו את היותר גבוה. בראשון 2008 העניקה חברה לשמונה מנהלים תוכנית תגמול הכוללת 3,000 פנטום או 9,000 אופציות. לחברה ישנה את הזכות לקבוע בתאריך ההכשרה כיצד מסלק את המחויבות שלה. לחברה אין מחויבות בהווה לסילוק במזומן. ההענקה מותנית בכך שהמנהלים יעבדו בחברה עד 31 לדצמבר 2009. בשנת 2008 עזבו שני מנהלים את החברה, חברה צופה כי שני מנהלים נוספים יעזבו את החברה עד 30 לדצמבר 2009. עד 30 לדצמבר 2009 אף מנהל נוסף לא עזב את החברה. יש לכם מחירי מניות ואופציות. השווי ההוגן של האופציות לא מביא בחשבון את הסבירות של עזיבת מנהלים. קודם כל נתחיל עם ההוצאות שכר 2008-2009. איך אני עובד? כמו בחלק הראשון של התקן. מה זה אומר בחלק הראשון של התקן? אנחנו מחשבים לפי מודל יום ההענקה. כמה השווי ההוגן של האופציה ביום הראשון? 15, זהו. אני עובד כל הזמן לפי 15. שנה ראשונה, איך עושים? חצי כפול 9,000 אופציות, כפול 15 שקל, וכמה עובדים נשארו? זה 8, כמה? 4. 2 עזבו, 2 הם חושבים שיעזבו. מה עם ההתחייבות בגין שכר עבודה? יש אבל על 3,000 פנטום.
אין.
למה אין? כי אין להם חייבות לסלק במזומן, אין התחייבות בגין שכר עבודה. כמו שפה אמרתי לכם, אין קרן הון, פה אין התחייבות בגין שכר עבודה. אין. אתה רוצה ללכת לפי המסלול ההון. תראה, לפי המסלול ההון. 31 לדצמבר 2009. צריך להיות ומול רשום. צריך להיות. כמה מנהלים בסוף נשאר?
שש.
שישה מנהלים, 9,000 אופציות. צמוד ל-15 שקל, לא משנה אותו. זה צריך להיות רשום משנה קודמת, יש לי עוד פעם הוצאות שכר. רגע לפני הסילוק אני עומד עם קרן הון. קרן הון שהיא לא לפי שווי הוגן, לפי מה? יום ההענקה. עכשיו, אתה רוצה לתת אופציות? בבקשה, חובה קרן הון, זכות אופציות. אתה רוצה לתת כסף? בבקשה, חובה קרן הון, זכות מזומן. אתה רוצה לתת את היותר גבוה, מה אתה צריך לעשות? לבזוק ב-31 לדצמבר 2009 מי יותר גבוה. מי יותר גבוה? 3,000 פנטום או 9,000 אופציות. ואז יש לך עוד הוצאה ותיתן לו את היותר גבוה. ופה עשיתי את כל האפשרויות. שיותר גבוה מזומן ואחר כך שיותר גבוה אופציות, כך שאתם תראו את הכל. למה?
גם בשתיים שלכם, אתה רוצה
לסלק
דרך
תשלום
מזומן,
אתה צריך
לבדוק את זה,
לא? לא. היא לא הבטיחה לו את היותר גבוה. איך?
היא לא הבטיחה לו, אבל החליטה עכשיו בשתיים...
מה הבטיחה לו? לשלם כסף? היא קנתה את הקרן הון בכסף. קנתה את הקרן הון בכסף, מניות באוצר, חובה קרן הון, זכות מזומן. את איתי?
כן,
אני צריכה להתחיל... מה אכפת לי? אני מסביר לך. במניות באוצר שלמדנו, כן? אני שילמתי כסף, קניתי מניות שלי. מה הפקודה הייתה? חובה מניות באוצר, זכות מזומן. את הלכת והשווית את זה לכמה מניה אצלך במאזן שווה? לא, למה?
לא, מה שמוזר פה שבשני המקרים שקניות מזומן, יש
הפסוק אחר. נכון, כי יש הבדל. אם את יצר והבטח לעובד לתת לו יותר, או שאת באת והחלט מזומן. כי אחת להצליח, תביני, ההצהרה לפני שנה, לפני שנתיים, את נתת לו הטבה מראש, הבטח לו יותר גבוה. כן, אבל אז אם את עושה את זה בלי להבטיח, אין לי בעיה, אבל העובד יכול לשבת ולנג'ס לך. הרי סך הכל העובד יגיד, תבטיחי אותי, תני לי את היותר גבוה. הוא לא טיפול חשבונאי אחר, אני אסביר לך. אם אני בא למשקיע ואומר לו, יחס ההמרה של האופציות הוא 1:1, אני רוצה לעודד אותך, נותן לך 1:1.5, את הבטחת לו. בסדר? אז יש לך הוצאה נוספת. אם הוא בא בלי שאני עודד אותו וינפיק אופציות, אז אין לי עוד הוצאה נוספת, כי הוא רוצה אופציות, את מבינה? אם את באה ומצהירה שאת הולכת על היותר גבוה, ואת לא מצהירה את זה ביום האחרון כמובן, זה או שסיכמתי אותו ביום הראשון, או שהוא ראה שהמצב מידרדר אחרי שנה, הפער ביניהם הוא ענק, ואז הוא בא אלייך. אם הבטחת לו בעיה שלך, את יכולה להגיד לו דבר כזה, תשמע, אני לא מבטיחה לך כלום, יהיה בסדר, לך. ואז ביום האחרון לבדוק מה יותר גבוה ולתת לו. אבל זה לא עובד ככה, כי אם אתה תבואי לעובד, אתה צריך להביא את זה לדירקטוריון. אז מה אני אגיד לדירקטוריון? תשמעו, יהיה בסדר, אל תדאגו, אנחנו נבדוק מי יותר... אבל אל תגידו לעובדים, מי יסכים לדבר כזה? הרי מה קורה? זה עולה מוועד העובדים. אחרי שנה, מתוך 5 שנים של תקופת הבשלה, העובדים רואים שהמזומן, שהבטיחו להם בהרבה יותר גדול מהאופציות או ההפך. ואז הם באים, ואת צריך לאשר את זה בדירקטוריון שאת הולכת לתת להם את היותר גבוה. את לא יכולה להגיד לעובד, שמע, יהיה בסדר, אל תדאג. אני אתן לך את היותר גבוה, אבל אסור לה... זה כבר...
קיבל את הבעיה, אני יכול לעשות מזומן, בלי להבטיח...
אין לי בעיה, אבל אם את מחליטה מזומן בלי שהבטחת לו, אז זה שיקולים שלך, לתת כסף ולא לתת אופציות, אני לא יודע מה השיקולים, או ההפך. אבל את לא הבטחת לו. לא אכפת, מה אכפת לי עכשיו? תבדקי מה שאת רוצה, את לא הבטחת לו, אין עוד הוצאה. אם את הבטחת לו, זה בעיה, מה, אני הבטחת לו. תביאי, זה חברה ציבורית, זה לא הולך ככה. מה, את חושבת שאת יכולה לבוא ולהגיד לו, יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו בסוף נחשב ואני אתן לך את יותר גבוה. מה, אתה צריך להעביר את זה בדירקטוריון? ואם ביום האחרון אחד הדירקטורים יגיד לך, למה אתה נותן אותה יותר גבוה? למה? תני לו אותה יותר נמוך, מה תגידי לו? יקום דירקטור מקרב הציבור, יגיד, תגידי, למה את נותנת לעובד את החלופה יותר גבוהה? בואי נבדוק, ניתן לו אותה יותר זולה, מה תגידי לו שאמרת לעובד שיהיה בסדר? טוב, חבר'ה, הפסקה.
אסון?
מועד א' ומועד ב' יהיו באותה רמה. שניהם יהיו מאוד קשים.
תהיה אתה יכול?
לא, מבחינת לחץ עברתי.
סמסטר קיץ? סמסטר קיץ זה קשה. סמסטר קיץ זה רוחם קשה.
מחר זה בכל זאת.
מועד ב' יש לך את התאריכים. איפה אני יודע?
מה, מועד ב' זה רע?
אני צריכה לקחת כאלה,
אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה, אני צריכה לקחת כאלה